עכשיו בגלי צהל עם בלגזית.
הבית של החיילים, גלי צהל.
מוצאי יום הכיפורים, את התוכנית הזאת הקלטנו כמה ימים לפני, בגלל הקורונה גם אנחנו נפגשות בחדר במלון בראון ביץ' האוס בתל אביב, כי לא ניכנס אלייך הביתה וגם לגלי צה זו בעיה, אבל בכל זאת לכבוד הוא לי לשבת עם, אני יודעת שאת לא אוהבת את המילה הזאת, אייקון, אושיה, סמל, אבל אין מה לעשות, זה מה שהפכת להיות, ואני חושבת שהסיבה שהפכת להיות כזה דבר, ומיד אני אגיד את השם, רגע, אני עושה פה בילדאפ, זה כי לעומת כוכבים אחרים, בוודאי באותה תקופה, את היית בן אדם, זאת אומרת, היו לך עליות מטורפות, הייז, פיקים בלתי נתפסים כמעט, דברים שאנשים רק חלמו עליהם, וגם בסופו של דבר כולנו למדנו על הבקעות, על העומקים, על הלואוז, וזה הפך אותך למשהו שככל שהוא סמלי, וככל שהוא מהמם, ככה הוא קרוב לליבנו. שלום ג'וזי קאץ.
שלום.
הגדרה טובה של החיים שלך? אני חושבת שהחיים של כולנו.
אם אני מה?
שיש גם עליות וגם מורדות.
לכולם, זה החיים בכלל. למעלה ולמטה. צריכים לדעת איך לעבור את הלמעלה וגם את הלמטה, וזה אני למדתי. כי היה הרבה למעלה והרבה למטה. בלי סוף אפשר לחשוב. אני הגעתי עכשיו ל-80, ואני נזכרת בכל מיני דברים שהתחילו בגיל 15-16, ואני הולכת יחד עם הזמן ל-20 בקיבוץ, 22 תל אביב, וכל הדברים, אני פשוט, יש לי את זה גם כתוב, שיום אחד אני אוציא את זה.
או, מעולה, אז התוכנית הזאת תעשה לך סדר, כדי שתוכלי להוציא את הספר, נראה לי, כי אנחנו נגיע לכל הדברים האלה, את אומרת שיש את זה לכולם, אני אתן פה כוכבית, לפחות אצל המפורסמים שלנו, לא כולם אוהבים לדבר על זה, ואת, בזמן שלך ומתי שהתאים לך, בסופו של דבר, אמרת, זאת אני, אי אפשר להתעלם, לא מהמעליות הגדולות שהיו בחיים, וגם לא מהמורדות.
זה נכון, זה נכון, ואין מה להסתיר, לא צריך להסתיר, צריך להיות פתוחים, להוציא את זה החוצה. יותר טוב להגיד את האמת למישהו, משהו שהוא ישמע את זה בצורה אחרת ממישהו אחר. אני נורא נורא מאמינה בגובה עיניים. היה לי קצת בעיות בזמנם, שלא הייתי כל כך רוצה את כל הכתבות בעיתון, על דברים לא נעימים, אבל לי לא היה מה להגיד על זה, לא שאלו אותי. והרבה כותבו שטויות גם. כי
זה מאפיין אותנו בתקשורת.
כן, עוד היום ממשיכים עם השטויות. אבל עברתי תקופות קשות וטובות. אחת מהתקופות הנדרות שלי היה שגרתי בקיבוץ.
אז בואי, אנחנו נתחיל לפי הסדר, אני אגיד, אגב, דבר שחשוב, בדיוק, דבר שחשוב בתוכנית הזאת, אני מצהירה גם בפני המאזינים. אני חושבת שמה שחשוב זה בעיקר התמהיל, זאת אומרת, השווי שהיה לכל דבר בחיים. אנחנו בתקשורת אמרתי, אוהבים לכתוב הרבה פעמים קשקושים, כי זה מה שאולי מושך ההזנה, זה מה שמושך את הקריאה, אבל בסוף זה לא היו, רוב החיים שלך היו דברים אחרים. אז אנחנו ננסה להיות מאוזנות פה, okay. אבל גם לדבר בכנות, כי את לא יודעת אחרת.
אוקיי.
Okay. אבל לפני שנגיע לקיבוץ, בואי, אני לא חושבת ששואלים אותך הרבה, עד גיל 19 לא היית כאן בארץ. את יודעת, נתחיל הכי בסיסי, איפה נולדת, ההורים, מה הם עשו, מה הם חשבו על זה שרצית להגיע לכאן בכלל?
זה היה הרעיון של אמא שלי בכלל לשלוח אותי לישראל, היא תמיד רצתה לעלות לישראל וזה לא יצא לה, והיה לי יופי של ילדות, אמא, אבא, אח, אחות, אבל היה לי משהו שאני לא רציתי לשאר שם, אני רציתי בכלל לנסוע לניו יורק, ולנסות לעלות על הבמה, רציתי לשחק, אז היא אומרת לי, תשמי, אם את צריכה לשחק, זה יכול להיות גם בישראל. אז היא סדרה שאני אעבור עם קפוצה, שצעירים לסייל לשנה.
תנועת הבונים, נכון?
בדיוק.
בטח, אני בוגרת הבונים דרור, הנוער עובד ולומד זה בישראל.
והייתי שנה בקיבוץ גשר הזיב, וכולם חוזרו לאמריקה אחרי שנה, ואני החלטתי לשאר, ועברתי לקיבוץ בנגב, הורים, והייתי עוד שנה בקיבוץ, ואז אני אמרתי, אם לשאר בקיבוץ, צריך להתחתן, ילדים, זה לא הולך אחרת. לא הייתי מוכנה לזה.
רגע, אבל קיבוץ זה אומר בלי במה. החלטת לוותר על הרעיון הזה בינתיים?
לא, אבל עשיתי עבודה בקיבוץ, לימדתי את הילדות שם. הייתי גם מטפלת בכיתה א', אז היינו עושים שיעורי ויקוד והצגות. אז קצת יצא, את זה יצא ממני לילדות וילדים שם. בגיל 5-6, וזה היה כיף.
רגע, אז בואי נלך אחורה, בארצות הברית, את אומרת, כשהגעת לכאן כבר זה כי רצית לנסוע לניו יורק, להפוך לרקדנית, להיות על הבמה, ידעת מגיל צעיר, מילדות כן. שאת רוצה להיות על הבמה?
כן.
למדת? מה?
למדתי בבית ספר כל השש שנים ריקוד, והיה דרמה קלאסס. לא, זה היה בדם שלי, שנורא רציתי לשחק, להיות a dramatic actress. אבל נסעתי לקיבוץ, ואחרי שנתיים בקיבוץ החלטתי, I'm going back, and I'm going to try my luck in New York. I never made it back.
מה עצר אותך? זה נכון שמהקיבוץ צריך לעצור בדרך בנתב"ג, בנמל התעופה, אבל זה לא מובן מאליו להישאר.
הייתי במועדון לילה בתל אביב, היה לי שבועיים להפלגה. כי חזרנו באונייה, היה לי כרטיס בחזרה באונייה. אז היה לי שבועיים, וידידה שלי אמרה, את יכולה להיות בדירה שלי בתל אביב, תיסי, תכירי. אז a whole bunch of people, we got together and we went to מודון לילה, ולרקוד, לרקוד, לרקוד עד 4 בבוקר. ומחרת, אני... ישבתי בבית קפה של אבי נתן.
בטח.
הכרתי אותו שמה, עשה לי, היה לו אורז עם צימוקים, הוא נתן לי לאכול, היה נחמד. ותיישב...
את מבינה למה את סמל? מי מספר על אבי נתן איזה אורז היה לו? זה רק את.
כן, כולם הולכו לשם לאכול את האורז הזה. אורז הודי עם צימוקים. ו... פתאום ניגש אליי גבר, גבוה ונאה, וביקש רישות לשפ... הציע לי סיגריה, אמרתי, יש לי תודה, דובק 10.
נסגר המפעל, תודה לאל.
כן, אז הוא אומר, אני ראיתי אותך אתמול רוקדת, ואני שחקן, ואנחנו מכינים הצגה, וצריכים רקדניות. אז אמרתי, לא, אני לא מקצועית, אני לא רקדנית מקצועית, אתה מדבר לי על הבמה. אז הוא אומר, לא, אני ראיתי מה את עושה, את בדיוק מה שאנחנו צריכים, את מוכנה לבוא לאודישן, אמרתי, אבל אני עוזבת בעוד שבועיים. אז הוא הסתכל אליי ואמר, הרבה יכול לקרוא בשבועיים, וזה בדיוק מה שקרה. הלכתי, עשיתי אודישן, התקבלתי, זה היה הצגה... שהתחילה עם שחקנים ורקדנים, זה לא יצא לפועל, זה הפך להיות כמה שנים אחרי זה את ההצגה עם יורם גאון.
קזבלן?
קזבלן. אז הכרתי ו...
לא הזכרנו עד עכשיו את שמו של הגבוה הנאה.
הגבוה הנאה.
למי שלא מצליח לנחש מי זה היה.
זה היה שמוליק, שמוליק קראוס.
לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ עם מזוודה אחת ובלוריתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ, תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החרפה.
פעם ביובל הגיע לביקור, היה חומק בשביל, ועם הוריו יושב בחדר. אז מחמיק מעט נבוך ולא מרבה דיבור כן ולא אל תדאגו אצלי הכל בסדר אומר שלא צריך אבל לוקח כי לא אלכסנדר וכמה יונתן הדרך כמובן הוא עוד ישוב הוא עוד ישוב זה שהוא קטן וזה עובר ולא חשוב הוא עוד ישוב הוא עוד ישוב זה שהוא קטן וזה עובר שנים חולפות קשה להאמין הוא ללא בלורית פה ושם מעט מקריאה אומרים חושב בשמאל וחי לו בימין בבילה שבנה אי שם בהרצליה שפעם ביובל הוא לביקור מגיע
אז לא אשתו הסחטנים
יושבים עם ההורים על
הקיבוץ מביט במכונית
איזה בן קיבוץ בלבקר בעיר נבוך עם התרמיל ובלוריתו המתנפנפת וויסקי טוב מוזג תשתה בחור צעיר ומחייך ספר אז מה נשמע ברפת אוהב לשקוע בקורסה ונחה להזכיר כל פעם וגם אם לא נחה שמסביב כל אחת
כשאני הייתי בקיבוץ דו דו דו
אז אמרנו שמולי קראוס, כן. בכל זאת צריך להגיד כן. שבזכותו יש לנו אותך.
באמת היה גבר נאה, גבוה, עיניים כחולות יפות, מלא קריזמה, והתחלנו...
עזבי רגע אותו, מה הוא היה יכול להבטיח שתתקבלי להצגה?
אחרי שאני ראיתי את מה שהיה שם, זה לא כמו היום. לא כמו היום. היום יש רקדניות, חבל על הזמן, ילדות... אז היה ארבע בנות שם, חמישה בנות, אחת למדה בלט ואחת... היינו אפילו לא אותו גובה, כולה. אז היה, את יודעת, it was the old days, זה היה ימים ההם שזה לא היה כמו היום, שיש שפע של מוזיקאים, שפע של זמרים, שפע של רקדנים. לא היה הרבה אז. גם ההורים העדיפו שלא תהיו במקצוע הזה. אז.
הגיוני בסך הכל.
כן. אז התחלנו לעשות חזרות, וזה התפוצץ העניין. ואני המשכתי לעבוד בתור רקדנית עם ינקלה קלוסקי, הקוריאוגרף. הוא לקח את כל הבנות איתו הלאה לעבודה אחרת. ואני המשכתי לעבוד בריקוד. ב-66... הייתי רקדנית בגברתי הנבה הראשונה.
יצא שאימא שלך צדקה.
כן, אני באמת נזכרתי בזה. היא כתבה לי פעם במכתב, אמרתי לך, if it's meant, you'll be on stage in Israel. וזהו, אז עשיתי שתי הצגות בשביל גיור הגודיק, ושמוליק החליט, אנחנו פרגרנו יחד, הוא החליט שאני אהיה זמרת.
לא חשבת על זה לפני זה?
לא. לא. אהבתי לשיר פה ושם, יחד עם דורס דיי או מישהו ברדיו. אז שעתי יום אחד משהו, הוא אומר לי, אני עושה לך אינטרוויו, אני עושה לך אודישן, הוא הקליט, היה לנו טייפ כזה. הוא אומר לי, תשירי את גרין סליבס או משהו, שרתי, הוא אומר, זהו, אנחנו נעצמת ונכתוב את השירים שלנו ואנחנו נשיר.
תגיד, רגע, אבל כשאנחנו...
מחר תלכי לגיור הגודיק, תגידי לו שאת לא מסתרפת לכינור על הגג. את, זהו, אני, את יודעת, אני אמרתי, וואלה, אני משלמת עכשיו את כל הבית, המשכנתא, הכל, כי יש לי עבודה. ופתאום הוא אומר, יאללה, הולכים להיות צמד. אז זרמתי.
סבבה, אם זרמת, חשבת אז שהוא צריך אותך? שבלעדייך זה לא יתפוס?
אני לא חשבתי על זה אז, אבל במשך שנים זה עבר לי בראש. הוא היה עוד לפני זה מנגן בחיל הים, בגיטרה. היה לו צמד עם אבי אופרים קצת בחיפה. והוא מוזיקלי, היה מאוד מוזיקלי.
כן, אבל עוד אף אחד לא התייחס אליו בתור בן אדם שצריך לעמוד על במה. בואי נגיד את האמת.
אז הוא הביא אותי להיות איתו. ירדנו לאילת, היה מאוד עון אחד שם, סוף העולם. והוא את שמוליק, אז אמרו, יאללה, תלה, תשאיר לנו משהו. אז הוא שאל להם איזה שיר במרוקאי. והוא אומר, יש לי חברה שאולי אם תרשו לי, אני אזמין אותה על הבמה גם כן, עליתי. היה לנו רפורטואר, היה לנו כמה ביטלס, ושיר אחד שאני כתבתי את המילים, ושיר אחד של... אני לא יודעת, עשינו איזה 7-8 שירים, והם ביקשו ממנו, משמוליק ואני, להמשיך לעבוד כל ערב, כי באים תיירים באוטובוס, וזה מצוין בשבילו.
הייתם קאבר בנד.
שירים בעיקר? נשארנו באילת 3 חודשים.
וואלה.
ועבדנו, שרנו, כתבנו, ושחזרנו לתל אביב, גם התחלנו לעבוד בתור צמד, בכל מיני מקומות, בית נופש היינו באיזה מקום. ואז הגיע אריק אלינו הביתה. אני שמעתי שאתה כותב שירים יפים. וזהו, זה ככה נלד החלונות, שאריק הסתרף עלינו. וזה היה פשוט יום מאוד יפה שאני נזכרת. הוא התיישב, והוא מנו, תנגן לי. שמוליק התחיל, והיה לו רפורטואר, בלי מילים, לא היה הרבה טקסט. אז אני שר איתו את הקול שלי, ושמוליק שר, ואנחנו שרים. ואריק מסתרף לשירה. הוא פשוט נכנס כמו יד וכפפה לשנינו. אז הוא נדלק.
אני מבינה נכון כשאני ככה שומעת מחברים שאריק פשוט אהב לעבוד ביחד? לא ככה היה דחוף לו לשיר כדי להתפרסם, הוא פשוט רצה לשיר עם עוד אנשים?
כן, הוא מאוד אהב קבוצות, שלישיות, צמדים. הוא הגיע בסוף גם להיות לבד, אבל הוא...
וגם אז תמיד נתן כבוד למי שמופיע איתו. תמיד זה היה, אם זה יוני רכטר או שם טוב לוי, או מי שזה לא יהיה, תמיד יש להם כבוד.
והוא היה גם מגלה כל מיני אנשים, מגלה אנשים שלא ידעו שיש להם את זה.
הוא קצת גילה אתכם.
כן. וזה היה שילוב יפה. וכל יום עשינו חזרות בבית. עבדנו 3 חודשים, ושמוליק החליט שצריכים מועדון לילה שאפשר להופיע, לנסוע בכל הארץ להופיע, ולגזור ב-12 למועדון. אז הוא הזכיר מסעדה שהיה ברחוב הירקון, מסעדה מפוררת, הפך את זה למועדון לילה, בנה במה, שם פוסטרים, והיה מפוצץ לילה לילה, עד המלחמה.
הוא ידע מה הוא רוצה לעשות במובן הזה, זאת אומרת, היה לו ברור שזה יצליח. את זוכרת איזה שיר, נגיד, היה השיר הראשון ששרתם יחד, שכבר היה שלם, עם מילים, עם מנגינה, עם
קולות? כל השבוע לך, אני חושבת.
כן.
כל השבוע לך, ועינך יכולה, היה שני שלגרים הראשונים. ונסענו כל ערב, וחזרנו למועדון, היה מסיבה בתל אביב. ואז פרצה ששת הימים, ונסענו לחיילים, פנו לחיילים, שאני מאוד נהניתי מזה.
רגע, למה? מה טוב בחיילים?
כי בדיוק החלונות היו בסי, והחיילים ידעו את כל המילים, והם שאו איתנו. זה מילה לי את הלב. אני נפגשת היום עם אנשים שהיו באותו יום שהופעתי במחנה שלו. או שהוא נהג מונית, והוא אומר לי, מה, אני הייתי, ומזכירים לי הרבה אנשים על התקופה הזו, זה עשה להם טוב, עשה לי טוב. אוי, קצת סבל.
טוב, לימים אנחנו יודעים שהוא פחות נהנה מהבמה.
כן, הוא נהנה, הוא סבל בכל מקום, גם שהיינו בחול. הוא לא רצה להיות בחול, הוא לא אהב את חול. רק הטלוויזיה עם ה... עם הכדור סל היה מספיק בשבילו לשאר במלון כל היום.
שעתיים עם גזיקץ של חשבון נפש. רגע, אולי צריך לספר לצעירים שבינינו, שבעוד ההצלחה המסחרת של חלונות הגבוהים פה הייתה מדהימה, כבר אז, ואנחנו מדברים על 67, כן. הצלחתם גם בחול באירופה, היה ממש סיבוב הופעות של חודשים.
נכון.
בפריז,
נכון.
כאילו זה לקח זמן.
סיבוב באוטובוס עם הרקדנים, היה יונתן קרמון וקבוצה שלו, והגענו קודם מקום נופש בספרד, ואחר כך עברנו לאולימפיה בפריז, וזה היה טריפ.
אולימפיה בפריז זה כמו, מה זה כמו? זה להופיע באולם הכי חשוב באותה תקופה, פחות או יותר.
והתנהגו איתנו, שמו שטיחים, שטיחים בכל מקום, כי היינו גיבורים, והמקום היה מלא, היינו שם הרבה זמן באולימפיה, אכלנו במסעדות נורא טובות, ובילינו במודן לילה נורא טובים, וזה היה קצת, התחיל להקפיד עלינו הנסיעות מפה ולשם, ואריק התחיל להתגעגע.
רגע, אבל לפני שהוא התגעגע, את היית שגרירה, בכל זאת דיברת גם אנגלית, מה ששני החבר'ה לך פחות
כן,
טובים בזה.
כן, נורא מצחיק, היינו בפגישה עם CBS, בפריז, אז היא שואל אותי, תגידי, what is the meaning, מה הפירוש של החלונות הגבוהים? Now, אני לא, אף פעם לא חשבתי על זה, את מבינה? לא,
זה נשמע טוב.
לא, לא, כן, אורי זוהר נתן את השם, וזה היה נורא יפה, הוא ראה שלוש חלונות דלוקים בבניין אל על, והוא בא כי חיפשנו שם, חלונות הגבוהים. אז אמרתי לה, the high windows, you know, we were always high. So, המורגן אומר, לא, 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 ג'וזי, זה לא high, זה אנשים במקומות גבוהים. אמרתי, אוקיי, בסדר. עכשיו אני מבינה. We're very important people, אוקיי.
הייתם?
כן.
אנשים חשובים.
כן.
מה נסגר בסוף עם CBS? מה הם לקחו? על מה הם החתימו?
הם רוצו שנקליט באנגלית, והקלטנו לעשות את זה, אבל אריק חזר, ואחר כך הוא חזר, והיה הקלטות, אבל לא מה שרצינו, ועזבנו את המקום, שמוליק נסע לספרד לעשות סרט, אחר כך נסענו לאמריקה, היינו שנה באמריקה, ולא יודעת, התגלגל לפני חמש שנים, יש הקלטות של תזמורת שהם עושו את העיבודים, אני שמעתי זה היה לי לא טוב, זה לא עיבודים שהיינו עושים, ואני, שהייתי בספרד, אני קיבלתי טלפון, הייתי בספרד שהוא עשה סרט, ששמוליק עשה סרט, וצלצלו עליי מלונדון, זה שטיפל בנו שעשינו טלוויזיה בלונדון. הוא אומר לי, ג'וזי, אנחנו מזמינים אותך לבוא, אנחנו נעשה ממך סטאר. את לא צריכה את שני הגבוהים שלך, הקול שלך אוהבים פה, תבואי, יהיה לך הקלטות, יהיה לך הופעות, יהיה לך טלוויזיה.
נו.
אני נדלקתי.
ברור.
אבל הוא לא נדלק, הוא אומר, את לא נוסעת לאף מקום, ואני, לא היה לי ביצים. לא אמרתי, go fuck yourself, סליחה. אמרתי, לא, לא. ועד היום, כי אסתר אופרים, חודשיים אחרי זה, נכנסה עם סינדרלה רוקפלה. מבינה? את מבינה?
ידעת שזה יכול להצליח, הייתה הוכחה.
הייתי פתוחה, כי ממש אהבו אותי שם את הקול שלי, ואת הצורה שלי עם המיני והשר הבלונד, את יודעת. זה...
והחוצפה הישראלית בסוף כבר הייתה לך.
כן, בסוף, כן. אבל
רגע, אבל
לא
יכול
היה...
להיות שזה קשור גם לזה שידעת ש... בארץ, ויחד עם שמוליקו אולי, או דברים אחרים, זה פשוט מקום בטוח יותר? עם זה תצליחי? בואי, הוצאתם אלבום אחד?
לא,
כי... 50% ממנו זה מגה להיטים?
כן.
90% ממנו זה סתם שירים שכולם מכירים?
אבל זה רק תקליט אחד, את מבין לי, ככה חזרנו ולא עבדנו ולא הקלטנו. ואני ידעתי שלא ימשיך, כי הוא לא היה לו ראש כבר לזה. אז אני מרגישה פספוס, באמת עשיתי פספוס, היה לי פספוס. חזרנו לארץ והכל הדרדר אחרי זה, ממש הדרדר אחרי זה. בבחינת אומנות, בבחינת אישית, היה שנים מאוד קשים.
רגע, 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 ג'וזי קאץ, אנחנו חייבות לעצור, לשמוע שיר, אחריו נחזור לשיחה.
מטלה תו למוסד יזה Guadon Congo, ma qu'il nous arrivait. On y a fait là, on l'entend ricaner. On voit petit David, Goliath va t'écraser. Elle, elle est l'Israël. Voici son armée, le monde entier n'ose plus respirer. Voici le tank et l'ennemi 21. Et voici un Goliath qui se frotte les mains. Elle est l'Israël. Elle est l'Israël. Elle est l'Israël. Elle est l'Israël. Quand je la blanche à Bagdad. De la Mecque, tout le monde chante, tout le monde est en fête. On se prépare à tuer les faux gras. On va petit David, ça va être à toi. Dans son sac, d'un coup d'un seul, il renverse à Goliath. Et c'est comment le miracle se fit. D'ailleurs, on s'en fiche du moment qui se fit. En oubliant ses souliers derrière lui. Quoi qu'il arrive, je ne le prendrai pas. Ni les dictateurs, ni les pauvres petits rois. Elle est Israël. Elle est Israël. Elle est Israël. Elle est Israël. Parfois tout bas, j'aime mes pensées. Si les contraires avaient dû arriver, aucun de nous ne serait encore là. Et n'y pensons plus et chantez tous avec moi.
ג'וזי קאץ עדיין כאן איתי. אז רגע, את אומרת הכל יידרדר, אבל אנחנו, אני אומרת אנחנו, עוד לא הייתי אז, אבל אני מכירה את הסיפורים. לא מיד ראינו את זה. זאת אומרת, מבחינתנו המשכתם לעבוד, כל אחד מהדברים כן. שלו.
עד שלא היה בסדר. כתוב בעיתון מה שקורה. זה היה, תראה, ב-71, זה אחד מהשנים המאוד קשות שהיה לי, כי קרה משהו לשמולי, כי אמרו שזה משבר נפשי, והוא הסתבר שהיה לו בייפולר שלא ידעו אז.
כן, בדיעבד היום יודעים להגיד את זה.
בדיעבד. והיה את המניה, שהוא, זה לא היה מניה שקט, זה היה מניה לא שקט. והיה בית המשפט, והיה משטרה, והיה אברבנל, היה כל הבתי, בתי, בתי. וזה היה שנה, שנתיים מאוד קשה, וזה היה אחר כך כל כמה שנים אותו דבר.
אבל עכשיו אני שואלת עלייך, במצב כזה, אוקיי, הוא עובר מה שהוא עובר, מה את מרגישה?
אני עברתי את זה איתו, כי אמרתי, לא יכולה לעזוב אותו. לא יכולה לעזוב אותו במצב הזה. ואמרו לי, תעזבי אותו.
עדיין אהבת אותו?
עדיין אהבתי אותו. עדיין אהבתי אותו. תראי, זה אהבה, זה... הוא מין מחשב. זה היה לי, אני הרגשתי, זה לקח לי שנים עד שיצאתי מהחישוף הזה. זה קרה אבל. וזה, שזה קרה, אז התחלתי לחיות. כי גם כשנסעתי לאמריקה, אני הבנתי הרבה דברים שלא הבנתי בארץ, כי הייתי רחוק, וכל כך הרבה דברים נעשה לי ברור, שלא היה ברור, כי הייתי לבד עם שני ילדים, ויכולתי לראות את זה, את האמת, שזה לא שאין לי שום דבר שמשפיע עליי מהצד.
כן.
וגם כן לא היה, זה היה תקופה קשה, לעזוב עם שני ילדים קטנים, ולא לדעת לאן, רק בשביל להציל את עצמי ואת הילדים.
ורגע, אני אשאל שאלה ממבט פמיניסטי של 2020.
כן.
את בזמן הזה חושבת על הקריירה? על איך עד עכשיו זה היה תלוי בו, ואולי עכשיו את צריכה להמציא את עצמך מחדש אולי, או למצוא שותפים אחרים?
אני ממש, כשהגעתי לניו יורק עם הילדים, הבעיה היחידה היה איך אני אפרנס את הילדים. נסיתי פעמיים או שלוש, הופעתי בשני מועדונים ישראלים בניו יורק, שזה... חזרתי בארבע בבוקר ואני צריכה להקים ילדים בשש. אמרתי, זה לא חיים בשבילי. אז אני לא חשבתי על מוזיקה, לא היה אכפת לי, לא שמעתי מוזיקה. מה שילדים שמעו אני שמעתי בשנות ה-80.
לא משהו היי-יי.
כן. לא, זה פשוט היה מת אצלי העניין הזה. והכרתי הרבה, כל החברים שלי בכל התקופה שאני באמריקה זה רק ישראלים. לא היה לי חברים אמריקאים, לא היה לי שיחה איתם. תראי, הייתי 20 שנה בארץ, הייתי יותר ישראלית מאשר אמריקאית.
כבר היית ישראלית, זהו. כן. נשאר קצת מבטא,
זה הכל. אז היה לי חברים שנזכרו מייני, אבל לי לא היה אכפת העניין של השואו ביזנס שם. אני רציתי להיות אמא, לפרנס את עצמי, והיה 5 שנים די קשה. ואז הכרתי את הבעל הבא.
נקרא לו הבעל המוצלח, לפחות מהבחינה הזוגית.
מאוד מוצלח.
כן.
מאוד איש סימפטי וטוב, טוב לב וחכם. ואיבדתי איתו שנתיים אחרי נישואים. אז...
דיוויד, נגיד את שמו?
דיוויד סלר, כן. איש מקסים. הילדים שלי לא כל כך הסתדרו איתו, והוא לא עם הילדים מהתחלה, כי הם היו מפונקים, ואני תמיד נתתי להם מה שהם מוצאים, והוא אמר שזה לא ככה טוב. לא נותנים מה שהם מוצאים.
הוא היה בעד חינוך קצת כן, יותר מוקשה, רק קצת.
כן, אבל תמיד אני הצלחתי, והוא לא בעניין הזה. והיה עצוב, כי עוד פעם אני... הרגשתי, הנה, הגעתי למקום טוב, עם איש טוב, ובום, החיים נותן לי מכה עוד פעם.
כן.
והוא נפטר בתאונת דרכים.
נרק בתאונת דרכים?
כן.
כשאת רכב מאחוריו, נכון?
נכון, נכון.
נסעתם בשתי מכוניות נפרדות.
כן, ואני פתאום שומעת אז בנג הזה, ואני מסתכלת במראה, אני רואה, אז נכנסו לאוטו של דיוויד, נסעתי אחרי האמבולנס, לבית חולים, והוא נפטר. זה היה ב-8 בבוקר, ב-10 הוא נפטר. ואז היה לי בעיות עם המשפחה שלו, כי הרי הוא היה נשוי 32 שנה, והוא התאהב, הוא רוצה להתגרש אחרי 32 שנה, שאני ביקשתי ממנו לא לגרש. אמרתי, אני אפילגש שלך, רק לא להתחתן. אני לא רציתי כל כך להתחתן. זה לא דבר לפי דעת. אמרתי לה, בוא נעשה חוזה ל7 שנים. כולם צריכים לעשות חוזה. 7 שנים ואחר כך
מקלטים. נראה מה חדש,
בדיוק.
כן.
אבל הוא רצה חתונה, והתחתנו, ו...
רגע, אבל קפצנו ישר לסוף. איפה נפגשתם?
בטראמפ טאור. אני...
דונלד טראמפ טאור, כן.
דונלד טראמפ טאור. אוקיי, אני אגיד לך איך זה קרה בכלל שהכרתי אותו... אני קיבלתי עבודה אחרי שנה שהייתי בניו יורק מישראלים שפותחו מחסן לפרחים מכל העולם, ואני צריכה לשבת במשרד לעבוד עם פאקס ועם איש קושי שיקח את הפרחים לניו יורק ועבדתי במשרד 3 שנים. זה היה מין דנג'ן. למדתי לפקס וטלפון, ועשיתי עבודה על הכיפק, אבל... והיה לי משכורת מצוין, ופתאום הוא הכניס למשרד בחור ישראלי, שהיה פעם משחק כדור סל, ולא היה מוצא חן בעיניו שאני הבוס שלו. אז הוא עבד על זה שיפטר אותי. אני מקבל את טלפון מהבוס, והבוסים בשיקגו בכלל, שג'וזי, we're letting you off only for till September. אמרתי, מה זה letting me off? יש לי ילדים, מה? לא, זה יהיה בסדר. אמרתי, לא, אתה יודע מה? I'm quitting.
אתם לא תפטרו אותי, אני אתפטר.
כן.
ואז איך לוקחים unemployment, איך לוקחים דמי אבטלה?
הסתכלתי עליו, אמרתי, are you happy now? אתה מבסוט? הגעת מה שאתה רוצה? לא משנה שהוא בא אליי לטראמפ טאוור אחר כך. וביקש סליחה ממני, אבל לא חשוב.
בטח חשוב.
אז באותו יום אני מקבלת טלפון, תראי מה זה אלוהים, אני מקבלת טלפון מבחורה שאני לא מכירה, והיא אומרת לי, ג'וזי קאס? אמרתי כן. היא אומרת, האם את יודעת מישהו שמוכן לעבוד פארט טיים בטראמפ טאוור? אז אמרתי לה, כן, אני. היא אומרת, תבואי מחר לטראמפ טאוור, תכירי את הבוס. זה שתי חנויות של תכשיטים אינדיאנים. לקחתי ידידה שלי, היא נסיעה אותי למנהטן. נכנסתי לטראמפ טאוור, שאף פעם לא ראיתי את המקום הזה.
באיזה שנה אנחנו מדברים?
81 אני הגעתי. 85 אולי.
כלומר, טראמפ טאוור, אחד המניינים הכי מפוארים במנהטן באותה תקופה. עוד לא היה הרבה שעקף אותו.
נכון. והבוס רואה אותי, הוא אומר, את יכולה מחר להתחיל? אמרתי, כן. ירדתי, למדתי מחברה, לא היה לי מה ללבוש, כי בדנג'ן לבשתי ג'ינס וטישרט.
לא צריך להיות ייצוגיים כשאף אחד לא מסתכל.
אז קנינו שתי חציות, שתי חולצות, בשביל אני אבוא כמו לידי לטראמפ טאוור. והתחלתי לעבוד שם. ויום אחד נכנס בן אדם לחנות, והבוס שלי אומר, ג'וזי, אני מוצא ש... או לא, הוא לא יודע מי אני בכלל, כי הוא... הבוס שלי, מר סיידי, הוא נסע עשיר מהסטוק מרקט, והוא פתח 3 חנויות בטראמפ טאוור.
בזכות מסחר בבורסה,
כן,
נהיה לו כסף.
המון כסף, לו... אבל הוא היה איש נדיב וגדול ולארג', ו... הבן אדם נכנס לחנות. עכשיו, אני הייתי עומדת, יש לו חלון גדול, והרבה תיירים מישראל היו מגיעים לטראמפ טאוור. יום אחד אני מסדר משהו בחלון, ואני רואה מי שעומדת כאן, זה גברת רבין.
לאה רבין.
לאה, היא עושה לי. ואני עושה לה ככה.
מבעד לחלון אומרת, מה את עושה פה?
מה את עושה פה?
ואת אומרת, בואי תיכנסי.
אז כן, אז היא אומרת, מה? אמרתי, צריכים לעבוד. היא אומרת, כל הכבוד. הרבה ישראלים היו בשוק, אבל אני מפרנסת בכבוד על הכיפק.
אין בעיה.
It's your problem if you don't, you know, if you have a problem. ובן אדם נכנס, והבוס שלי אומר, תגידי, למה כולם מכירים אותך? אז אמרתי לו, הייתי זמרת, הייתי שרה, תביא לי תקליטים שלך. אז הבאתי לו תקליטים. לא היה לי תקליטים, היה לי דיסקים כאלו. יום אחד, בן אדם עם חליפה יפה, נכנס, אומר, דיוויד, תכיר את ג'וזי? היא זמרת מפורסמת בישראל. והכרתי אותו, היי, היי. ו... מאותו רגע ראיתי שהבן אדם נפל. שעה אחרי זה הוא נכנס ואומר, do you want to go to lunch? את רוצה צהריים? אז הבוס שלנו לא נתן לנו לצאת. היינו מזמינים מה שאנחנו רוצים,
אבל
אוכלים בחדר הקטן. הוא לא נתן לי ללכת. אז הוא אומר לי, הוא איש טוב לקיר, הוא מסדר את כל העניינים פה בחניות, הוא הסגנית של טראמפ וזה. טוב, אז כך הכרנו ו...
אז הלכתי, הוא אישר לך לצאת איתו לארוחת צהריים.
כן, אבל הוא ילביש אותי עם סמלה, אור ירוק, עם ג'קט. ותכשיטים, והלכנו לאיזה מסעדה צרפתית, ישבנו 4 שעות, ודיברנו על החיים שלו, ועל החיים שלי, וזהו, זה... באנגלית אחת אמרה לי, he's smitten. אמרתי, מה זה smitten? אמרת, חבל על הזמן. בקיצור, הוא אמר, בעוד שנה אנחנו נתחתן. אמרתי, אין חתונה, אין. I had enough, no. אבל בסוף היה חתונה, והוא קנה בית יפה, וב-86 התחתנו, וב-90 הוא נהרג. וב-92 עזבתי את המקום, ונסעתי לגור היד אח שלי, בקליפורניה, בדזרט. כי לא יכולתי כבר, הייתי צריכה לזוז, לזוז. עוד קונטיינר.
לא, גם צריך להגיד שלא רק מותו מתאונת דרכים היה בעיה, הזכרת, המשפחה.
כן, המשפחה ירדו אליי, היא הציעה את כל הנקמה. וזה טבעי. אז...
כן, אבל אנחנו לא מתעסקים בה. בסוף את שוב היית צריכה להתמודד ולשרוד במצב לא פשוט.
נכון. אז הייתי בקליפורניה 5 שנים, וקניתי בית קטן נחמד, וסידרתי את זה, ושושנים, בעצים, הכל יפה. ואין מה לעשות. פתאום בורר לי, אין מה אני אעשה. למדתי קצת... שפת העברים, שיהיה לי מה לעשות. הייתי קצת מתנדבת בבית חולים, אבל המקום הזה, זה מקום, זה צד אחד מהמוות. זה של מבוגרים, או teenagers with their fast cars.
כן.
לא היה לי מה לעשות שם.
זה מדבר אמיתי.
אבל אח שלי היה שם, ומשפחה שלו, אבל... קיבלתי טלפון מנתן כהן, וטל גורדון. וסולו יורמן, בואי לארץ, רוצים שתקליטי שיר. אמרתי, איזה שיר? תעזבו אותי, אני לא שר המון שנים, אני מאשנת, אין לי קול. איזה שיר? אז הוא אומר לי, אחכה לך. אמרתי, אני בא, כי אני פעם ראשונה ששמעתי את השיר הזה ברדיו, אני אמרתי, אוי, that song should have been mine. 15 שנה אחרי זה הקלטתי את השיר.
אחכה לך, קבל את כל אורות יוחה, דינים צחים ולבנים. אחכה לך, אסוף אותי אל תוכך, אחק בערפל שלנו, בין השן אדום ועננים. אחכה לך, אחכה לך בסוף. ספר הספרים שלנו שנכתב בספר הסתרים אחכה לך לנשום עמוק את סבך בתוך האהבה שלנו רק חדים חידות אך לא פותרים
אנחנו צריכות לסיים שעה ראשונה, ג'וזי קאץ, אבל אני מודה לך שהגעת נחושה, כנה, אמיתית, בלי להסתיר וליפות יותר מדי את המציאות, ואני בטוחה שזה מה שיהיה לנו כאן גם מיד אחרי החדשות, כשנחזור לשיחה הזו שלנו, שהוקלטה לפני הסגל במלון בראון ביץ' האוס בתל אביב. אני ענבל גזית, ואיך אומרים בטלוויזיה? אל תלכו לשום מקום.
היה לך קשה, את לא מתלוננת, את הרי יודעת ש שגם לי היה ודאי לא קל. אם רק ורק אם נרצה תהיה פה גם מחר.